Bueno, ya. בקרח שבת א', קרח א', פרק שני, אמר רב הונא, רגיל בנר, אביין לבנים, תלמידי חכמים, הזעיר במזוזה, הזעיר במזוזה זוכה לדירה נאה, הזעיר בציצית זוכה לטלית נאה, הזעיר בקידוש, היום, זוכה וממלא גרבי יין. גרבי יין, הרבה יין, יהיה לו שפע של יין. כן. הזעיר במזוזה זוכה לדירה נאה, הזעיר בציצית זוכה לטלית נאה, הזעיר בקידוש היום זוכה ומלא גרבי יין. כן. אז באופן כללי אנחנו רואים שיש פה באמת יחס בין שלושה אלמנטים חומריים, דירה, בגד ויין, שבאמצעותם אנחנו עושים מצוות. בדברי הגמרא פה מראים את היחס המעניין שיש בין האלמנט החומרי שבו מתקיימת המצווה, או, כן? ומה גורם היחס הזה? כלומר, כאשר הדבר החומרי הזה, בגד, דירה ויין, משמש למצווה, אנחנו רואים שמשום מה הוא פרה ורווה. אותה דירה שמשמשת למצוות המזוזה, כן, בסופו של דבר זוכה אותו אדם ויש לו דירה נאה. אותו בגד פשוט, שאולי עלה לי 5 שקלים בשוק, אבל הטלתי בו ציצית, כן, פתאום ברכה גדולה מתקבלת, כן, מהצירוף המופלא הזה שבין הבגד הפשוט והזול לבין המצווה שנתקיימה בו. כמו כן גם היין. אותו יין שיושב לי במרתף כבר שנה שלמה ואין לי מה לעשות איתו, אותו יין אני מחליט עכשיו לעשות איתו קידוש, פותח אותו, עושה בקידוש, אפלה ופלה, היין הזה מביא ברכה גדולה מאוד מרגע שנגעה בו המצווה, ברגע שהוא שימש לדבר מצווה. כן, אפשר שבהמשך הזמנים אני אזכה לגרבי יין, שזה כמות גדולה של יין, אולי אפילו אוכל לפתוח איזה מפעל של יין להרוויח מזה, לא יודע. טוב, אז אם כן, זה היחס שבין זה היחס שבין אותם אובייקטים חומריים לבין המצוות שיכולות להתקיים בהם. מה התוצאה של היחס הזה? מה הרעיון פה? מה זה בא למד אותנו? אומר הרב, נקרא פסקה ארוכה ונסביר אותה קצת כדי שנוכל להגיע לסיומה של הפסקה הזו בסוף. נקרא כמה וכמה שורות, נעצור איפשהו, נסביר את העיקר ונמשיך. ישנם אנשים שהשקיפו על מרחב החיים עם כל התפשטותם וראו כי נפש האדם בבריאותה היא נוטה לחיות חיים רחבים, נאותים, לפי הרחבתם של כוחות נפשו ששואפת להתפשט. זו התפיסה הניצ'יאנית שטוענת את עקרון הברירה הטבעית, שמבוססת על החזק מנצח. צריך להבין שהתפיסה הזו, שאחרי זה עשתה לה כנפיים בתור משנה פילוסופית שלמה, ואחרי זה בתור משנה מדינית, כן, שהראתה את כוחה בשנות האופל, שנות השואה, כן, מה תוצאותיה ומסקנותיה של התפיסה הזו שאומרת הטבע הוא הכל. יש במציאות כוחות טבעיים, כוחות גוף, חברה, כוחות טבעיים. הכוחות הטבעיים אנחנו מוצאים אותם באמת בכוח גדול, בעוצמות לא רגילות, תאוות חזקות מאוד, גם תאוות של יחיד וכל שכן תאוות של ציבור, שציבור מתכנס יחד וסך הכל הפרטים שבו כל אחד תורם את תרומתו. מטבע הדברים בתוך הכלל אנחנו מוצאים את אותו כוח טבעי הרבה יותר חזק. אם כן, באו אנשים וראו את כל העולם הטבעי הזה על כל שלל כוחותיו, גם של היחיד וגם של החברה וגם במציאות כולה, השמש, הירח, ההרים, איזה כוחות אדירים, ריחות, מראות, פלאי פלאי. ברגע שאדם חווה את החוויה הזו, בימי קדם אנשים נטו לראות באמת בכוחות האלו ממש אלוקים. זה נקרא עבודה זרה. עבודה זרה אמרה, רגע, העולם הטבעי, כן? הוא בעצם העיקר. לכן אסור לעמוד בדרכו. חטא יחשב הדבר. אם נעמוד בדרכו של הטבע, חטא. זה מעין הטלת מום אולי אפילו בטבע. להטיל מום בטבע, לעשות ברית מילה, לתת צדקה, לקצץ בתאוות, מום. אסור להטיל מום בגוף המציאות. והנה אנחנו רואים שיש אנשים שמטילים מום בעצם המציאות, היהודים, עושים, כן, חותכים את האורלה, מחלישים את הכוח המיני, אחת דתם להמית. הם רוצים לפגום את העולם. הם רוצים לערבב חשבונות רוחניים בתוך העולם הטבעי, להחליש את הכוח של העולם הטבעי על כל מכלול, כן, יצריו, כוחותיו ותאוותיו, לא ניתן להם. מזה הולכת ומתפתחת משנה שלימה, שצופה אנחנו יודעים, כן? צופה אנחנו יודעים, לא אנחנו, אבותינו, אם לא אבותינו, אבות אבותינו, אין יהודי שזכר השואה לא חרוט, כן? לפעמים בגופו, לפעמים בנפשו, אבל נחזור לעניין ונאמר, אומר הרב, יש אנשים שהשקיפו על מרחב החיים עם כל התפשטותם וראו, כי נפש האדם בבריאותה היא נוטה לחיות חיים רחבים. זו עובדה אגב, וזה גם עובדה שיש בה הרבה מן האמת, ודאי גוף בריא זה דבר חשוב, אף אחד לא אומר שצריך לסמות את עינו של האדם, אף אחד לא אומר שצריך לקצץ את רגלו, ודאי שלא, זה טוב שהגוף הוא בריא, והוא רענן, האדם הוא שמח וקופץ, זה בסדר גמור, אין שום בעיה, מצוין. התבוננו וראו, כי נפש האדם בבריאותה היא נוטה לחיות חיים רחבים, נאותים לפי הרחבתם, של כוחות נפשו ששואפת להתפשט. עד לכאן, חזיון אמיתי, לגיטימי, שאנחנו כבני אדם צריכים להכיר בו, להזדהות איתו, ולשמור על הטבע. לתוהו, לשבת יצרה ולא לתוהו. בסדר גמור. נשמרתם נשותיכם מאוד. בסדר גמור. אבל בואו נראה מה קורה הלאה. בואו נראה מה יכול לקרות כאשר האדם קולט את החזיון הזה ומתרשם ממנו יתר על המידה. מה זה יכול לגרום בתוך ההכרה שלו, בתפיסת מקומו של הטבע, לעומת הרוח? תכף נדבר על המימד הנוסף שבחיי האדם. כן? מה זה יכול לגרום? פה, אם אדם הוא לא, כן, לא מלומד, אם אדם הולך רק אחרי עיניו, אם לאדם אין מסורות, מסורות חזקות, שבאות ממקום גבוה, מסורות שנשענות ביסודם על מה? על תורה של התגלות, על מעמד הר סיני, האדם יכול להגיע למצב שבו, אומר הרב, חשבו על כן וטעו, שלא ימצא האדם למלא נפשו בחיים. כי אם ישים את החיים ההוויים החומריים מקום מרכז תכליתו, שאז ישאף למלא את חוק החיים. עשיו הוא הבכור. בכורתו של עשיו היא בעצם ממחישה לנו. היציאה של עשיו ראשון לאוויר העולם, מה היא מלמדת אותנו? מה היא אומרת בעצם? התפיסה העשווית מה היא אומרת? מכיוון שעולם החומר מתגלה ראשון, מצד סדר ההופעה, מי מתגלה ראשון? עולם הטבע. הילד יוצא לאוויר העולם, קודם כל, הוא תינוק מלא צרכים טבעיים. מתי יופיע השכל? מתי יופיע המימד הרוחני? הרבה יותר מאוחר. אבל הטבע מופיע ראשון. עשיו מופיע ראשון. יבוא אדם ויגיד, רגע, עשיו יצא ראשון, זאת אומרת שהוא הבכור. באיזה מובן הוא הבכור? הוא הבכור במובן זה, חס ושלום, שהוא המגמה במציאות. הוא המטרה שלשמה העולם נברא. יעקב יבוא אחרי זה, המגמה הרוחנית. התם ויושב האוהלים יבוא אחרי זה ויכריז שיש גם צרכים רוחניים לחיים. ניתן לו מקום במציאות. נסדר לו איזה בית מדרש. נסדר לו איזה פינה ששם הוא יוכל לקשקש את הקשקושים שלו. מדי פעם אפילו ניתן לו אפשרות לעשות כל מיני תקסים מעניינים כאלו, נחמדים, עם נבלים וכינורות ובגדים יפים. יהיה בסדר, אנחנו נמצא לך מקום. אבל את חיי החולין אנחנו ננהל. כי עשיו הוא הבחור. כל המאבק בין יעקב ועשיו זה סביב הבירור הזה של איזה מגמה מובילה בתוך המציאות. אבל אם נדמה לנו ונדמה לכם שקל ופשוט כל כך להדיח את עשיו מבחורתו, לא רק שהסיפור המקראי מספר לנו עד כמה מר הקונפליקט שבין שני השאיפות האלו בחיים, אלא חיי היומיום שלנו מפגישים אותנו יומיום עם אותו מאבק הבכורה בתוך נפש האדם. את אותם רגעים, את אותם שעות, את אותם ימים, את אותם תקופות חיים שאנחנו רוצים להמליך את עשיו. שאנחנו מאמינים וחושבים שבאמת המהלך הטבעי של החיים, מהלך המחשבות הטבעי, כן? המחשבות של אני ואפסי עוד, המחשבות של מגיע לי, כן? שזה מחשבות טבעיות אגב, שהן חזקות מאוד בילד הקטן, וגם בנער המתבגר. המחשבות הטבעיות, הרגשות הטבעיים, הדמיונות הטבעיים, כל העולם העשווי, ברמה המחשבית, הרגשית, המחשבתית, הדמיונית, המידותית, המעשית, זה עולם שלם. האדם הוא עולם קטן. ועשיו יוצא ראשון וטוען לי הבכורה. זה טעות מאוד שכיחה. קשה מאוד לבוא ולהגיד לעשיו, שמע, אתה חזק, אתה נוכח, אתה איש יודע ציד, אתה איש שדה, כולך מלא עוצמות טבעיות, אבל אתה לא העיקר, אתה רק אמצעי, ובתור שכזה יש לך ערך, ובתור שכזה נעניק לך הרבה מקום, ובלבד שהמקום שלך וכל ההתפשטות המרחבית של החומר היא תהיה כלי לרוח. רק אז יש לך ערך, אבל בפני עצמך, בתור מי שמוביל את המגמה של המציאות, שכח מזה. אם אתה חושב שערכך זה מצד זה שאתה מוביל, אין לך קיום בכלל. אם אתה חושב שאתה מוביל, גם הגוף לא יהיה קיים. הגוף הוא לא כמוביל. הגוף הוא רק כמצטרף, כמסייע, כנותן כלים לרוח להיכנס ולהתגלות בה. בתור שכזה הגוף יקבל הרבה. תקציבי ענק הוא יקבל. בגד נאה, דירה נאה, והרבה יין. אין בעיה. אין בעיה להתרחבות החומר. אבל בתנאי, שהוא לא העיקר. אבל בכל אופן, לא נקדים את המאוחר, ונחזור על דברי הרב נאמר, מה לעשות? מסתבר שההבנה הזו היא לא פשוטה כל כך. לא פשוטה. ולכן יש אנשים שטועים. חושב לו האדם שלא היא, כן, חושב לו שאם הוא ישים את החיים האהוביים החומריים מקום מרכז תכליתו, אז ישאף למלא את חוק החיים. אבל אם תעודתו, כך הוא יחשוב, זה המשך המחשבה המוטעת, אבל אם תעודתו ומגמתו הפנימית תהיה רק יסוד החיים הרוחניים והנצחיים, ויהיו לו כל ענייני החיים הרחבים שבעולם הזה רק בערך הכשר והכנה, להשגת קיום התורה והמצוות, יצטמצם אצלו יסוד החיים, ונמצא שיהיו חייו אז, לפי התפיסה שהרוח היא עיקר, כך טועה האדם לחשוב, אם אני אשים את יעקב עיקר, את התם ואת יושב האוהלים, אני אשים עיקר, מה יקרה? כך חושב לו אדם? מה יקרה? יצטמצם אצלי יסוד החיים, איך אומרים? ונמצא, לפי דעתו המקולקלת והמוטעת של אותו אדם, ונמצא, שיהיו חייו אז שלא כפי טבע נפשו האנושית שמתגעגעת לחיים רחבים. ומפני משפט מעוקל זה באו לעשות את הפל לעיקר. זאת אומרת, כשאתה רואה את הסוס של הטבע דוהר, אתה לא מעלה על דעתך שאם תעצור אותו, תשים לפניו רמזור של עצור, ותגיד לו, סוס יקר, עצור ובוא לבית המדרש. ובתוך בית המדרש נברר למה אתה רץ מהר כל כך. למה ניתנו לך התכונות האלו? למה ניתנו לך הכוחות האלו? למה אתה שעיר מכף רגל ועד ראש? למה אתה חזק? למה אתה איש צדה יודע ציד? בוא נראה, בוא ננסה להבין בתוך בית המדרש. בתוך בית המדרש. שם נקבל את ההנחיה, משם תצא ההוראה, למה ניתנו לך כוחות? נדמה לאדם, שאם הוא יעצור את הסוס השוטף במלחמה, ויכניס אותו לבית המדרש, מה הוא עושה לסוס? הוא מחלה אותו, הוא מקלקל אותו, הוא פוגם בו. לא עולה על דעתו של האדם, שכאשר הוא נוהג במידת הצניעות, ובולם את כוחות חייו, כן? לא עולה על דעתו, שבבלימה הזו, הוא בעצם מאפשר לכוחות החיים האלו, למלא את תפקידם בצורה שלמה יותר. אז נכון שברגע זה זה נראה כמו צמצום. ברגע זה אין שום ספק שהמכונית עצרה. רמזור אדום, מהירות של 120 קילומטר, נעצרה. בסדר. אבל העצירה הזו הצילה אותך ממוות, כי יש תנועה בכיוון הנגדי. העצירה הזו מאפשרת לך להמשיך לנסוע בבטחה. העצירה הזו היא נותנת הצדקה להמשך הנסיעה שלך. המכונית הזו תמלא את התפקיד שלה ותחיה לאורך, תהיה קיימת לאורך, וגם אתה. לאורך ימים ושנים, אם אתה תעצור, אם אתה תעית, אם אתה לא תעקוב במקום שאסור לעקוב, אז תחיה יותר. זאת אומרת, קשה, שימו לב כמה קשה לנו לעמוד בפני זרמי הטבע ולהגיד להם, עצור. נדמה לנו, זו מחשבה אנושית ידועה, בוסרית, ילדותית, לא מפותחת, לא בוגרת, והיא נובעת מתוך הלחץ הטבעי שגורם לנו הרגשה מדומת כאילו הטבע הוא היחידי שקיים. כי הוא כל כך דומיננטי, הוא ראשוני, הוא יוצא לאוויר העולם ראשון לפני יעקב, הוא בונה לו ממשלה מאוד רחבה, במיוחד בתקופות הראשונות של חיי האדם, על פי וישק דבר, הילד רעב הוא בוכה, כואב לו בגוף, הוא בוכה, תרב ומיד מספקים אותו, כולם מסתובבים סביבו, וגם האנשים המבוגרים, גם האמא, וגם האבא, כן? שהם אנשים מבוגרים, שהם כבר יודעים מי אמר והיה העולם, אפילו הם שרים למשמעתו. אז הטבע מנצח, הנה, הנה, הטבע מנצח. וככה האדם מתרגל לחיות את חייו, מתוך מחשבה, שמי עומד בראש הממשלה? הטבע. מפלגת הרוח, היא תקבל פירורים קטנים מאוד. אבל אסור לעצור את הטבע, אסור להעיט את מרוצתו של הסוס הזה, כי אם אנחנו נעשה את זה, כך חושב לו האדם הזה, אנחנו נצא נפסדים מכאן ומכאן, קרחים מכאן ומכאן. כי הפסדנו את העוצמה הטבעית, היא כבר לא אותו, כן? מצד שני, מה, הרוח תוכל למלא את חסרון החומר? ודאי שלא. מקומה של הרוח לא ברורה לאותו אדם. הוא חש את הרוח, הוא חש בתוכו שיש כמיהה לטוב, יש כמיהה להסתפקות במועט, יש כמיהה לצניעות, אבל זה תחושות פנימיות אשלייתיות. או מקומם הוא רק בהזדמנויות מאוד מסוימות. מאוד מסוימות. אבל התביעות הרוחניות לא לוקחות חלק משמעותי, את החלק הראוי להם בתוך החיים. וזה לא שייך לדרוש מהחיים לפנות להם את המקום הזה. כי בסדרה היחסים שבין עשיו ויעקב, יעקב הוא שולי. כך טוען אותו אדם. ועשיו הוא העיקר. זו המלחמה בין הנצרות ליהדות. במשך כל הדורות האלו. מאז שפרצה היהדות לתודעה העולמית, ועל פיה, כן, מתנהלים ומתנהגים מיליוני בני אדם, זו המלחמה. המלחמה להשם והמלאק מדור דור. זו המלחמה הגדולה. זה הטיפוש שקיים פה. כמו שאמרנו, תמיד אנחנו רגעים להגיד, כדאי שכל אדם יזהה את המלחמה העצומה הזו בתוכו. כדאי שכל אדם יזהה בתוכו את ה... הנה אחיך עשיו מתנחם להורגך. את הרדיפה הקשה של עשיו אחרי יעקב, את הבריחה של יעקב לבית לבן, את המאבקים הקשים שאותה הנטייה הרוחנית שבתוכנו נאבקת אל מול החומר. זה סדרי הטענות שקיימות בתוכנו. זה נשמע מוזר? נשמע באמת מוזר. בתור דרשה, בתור שיעור, זה נשמע נחמד, כן, הנה. אבל... עד כמה הדבר הזה קיים בתוכנו? לדעתי, רגע רגע, שעה שעה, ומי שמתעלם מן הדבר הזה משלה את עצמו. מי שמתעלם מן הדבר הזה, גם בשעה שהוא יושב כאן ושומע את השיעור הזה, הוא, איך אמרנו מקודם, כמו עשיו שנותן ליעקב את המקום שלו, אבל רק בבית המדרש. רק בבית המדרש. אתה רוצה לשמוע דברי תורה? אתה רוצה לשמוע מה העולם הרוחני שלך אומר? הנה בוא תשמע. משיח, גאולה, בניין ירושלים, ארץ ישראל שלמה, אחדות ישראל. תקשיב, תשמע, יש לך חלק רוחני, אי אפשר למנוע ממנו. הוא קיים. אבל תכף אנחנו נגמור את השיעור. נפתח את הדלת. נתפרץ אל תוך המציאות, ושם ההנהגה באופן אוטומטית עוברת למי? לידיו של עשיו. המעברים החדים האלו, הרשויות החלוקות האלו, הרשויות החלוקות האלו, רשותו של יעקב ורשותו של עשיו, הם תופעה נפשית שאין אדם שלא חווה אותה, אין חברה שלא חווה אותה, וכדאי להיות מודעים לזה. נמשיך הלאה. כן. רגע, רגע, ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שכל, מי אמרו. הרבה יותר קשה מאשר לפני כן. הרבה יותר קשה. כי הנטייה החומרית בנפש האדם היא נאבקת על קיומה. ואי אפשר להכריע אותה. את המלחמה הזו, אלא על ידי תוקף של אמונה. איזה אמונה? אמונת האחדות. אמונת האחדות היא מציבה ביחס נכון את החומר אל מול הרוח. כל עוד האדם מתרשל, גם מבחינה הרגשית, אבל עדיין מבחינה שכלית גם, כל עוד האדם מתרשל בציור האחדות, הוא לא יכול ליצור את היחס הנכון בין חומר ורוח? בהכרח, בהכרח. הוא נותן מקום נרחב מדי לקונפליקט שביניהם. אמונת האחדות בנפשו של האדם, וזה מתחיל בתרגולות מאוד פשוטות, בזה שאני מסוגל לסבול את האדם ששונה ממני בתוך החדר, בזה שאני מסוגל לשמוע את רכשי לבבו, למרות שהם שונים משלי, אבל אני נותן לו מקום. אני נותן לו מקום. אני משתתף בצערו ושמחתו, בזה זה מתחיל. אמונת האחדות זה לאחר מכן בזה שאדם נושא אישה, ולמרות שהיא מנוגה והוא ממאדים, למרות זאת, הם מתקשרים ביניהם. ההתפתחות של אמונת האחדות, היא הולכת ומתפתחת בכל מיני רבדים, ברבדים רגשיים, ברבדים שכליים, ברבדים דמיוניים, ברבדים מעשיים, שאדם מעיז לעשות מעשה. מעיז לעשות מעשה, שלכאורה יש בו סתירה. אבל בעומק המבט, הוא מבטא את האחדות. היכולת שלנו להתבונן על עם ישראל, גם אלו שלא סוברים כמותינו, גם אלו שלא חושבים כמותינו וגם עושים לנו רע מאוד. היכולת שלנו להתייחס אליהם. עדיין להתייחס אליהם. כאלחים. ולהבין שהמעשים שלהם עם כל הקושי העצום לקבל הם חלק מן השיח הישראלי. זה לפתח את תפיסת האחדות. אני לא מנסה להסכים עם כל המעשים. אבל עם חוסר ההסכמה לתת מקום לשיח, לאהבה. זה תרגולות של האחדות, אם כן, גם ברמה האישית, שבן אדם לעצמו, לפתח אחדות בין שכל ורגש, להרגיש בתוכי שיש ויכוח שכלי, יחד עם זה יש ויכוח רגשי, ולתת לשניהם לדבר זה עם זה. זה ברמה הבין אישית. ברמה הסביבתית, בין אדם לחברו. וכן הלאה, התרגולות האלה מחזקות בנו מאוד את היסוד האחדותי, והם אלו, הם אלו, שבסופו של דבר משכינות את השלום בין שני הנטיות האלו שאנחנו מדברים עליהם כאן. אז החומר יודע את מקומו. הוא יודע את מקומו, הוא לא מתחרה ולא מתנצח עם הרוח, לפחות לא בהתנצחות של הנה אחיך עשיו מתנחם להורגך. אין עוד את ההתרוצצות בתוך הרחם, והתרוצצו הבנים בקרבה. ההתרוצצות הזו, שלמה זה אנוכי? ההתרוצצות ושבירת העצמות, שהמגמה הרוחנית שוברת את עצמות החומר, ואפשר לראות את זה אצל הפרושים, כן? שהמגמה הרוחנית גם היא, שהיא לא אוחזת ביסוד האחדות, גם המגמה הרוחנית שבאדם, הנטייה הרוחנית, גם היא יכולה להתאחזר מאוד לחומר. לא פחות מאשר החומר מתאחזר אליה. אבל בשתי המקרים מדובר כאן על נטיות שהן טבעיות בלבד. אבל יסודם, הפנימי העמוק לא יתברר עדיין. לכן שהחומר מופיע הוא טוען כולה שלי, וזורק פרוטות של נחושת לרוח, כדי שיהיה לה איזה ביטוי, אבל זה לא משמעותי. היא יושבת בקואליציה, הרוח הזו כבר 80 שנה, או כמה זמן שהאדם הזה חי, וכאשר הרוח מנצחת, אז היא מחזירה לחומר את מה שהוא עשה לה. אפשר לראות את זה במהלכים של בעלי תשובה מסוימים, בתקופות הראשונות של התשובה. מכיוון שהתחלפה ההנהגה, והמהפך הגדול התרחש, עכשיו הרוח היא על הגובה, עכשיו הרוח עושה את מה שעשה לה חומר. והיא מתאכזרת לחומר. ואז באמת היא פוגמת את הטבע. אז היא באמת יורה ברגלו של השור. אז היא מסמת את אחת מעיניו. השור הזה אולי ממשיך לחיות, אבל לחרוש בשדה הוא כבר לא יוכל. הוא לא יוכל. הוא לא יוכל. כי יש לו רגל פגומה. הוא כבר לא רואה באחת מעיניו. הוא יהיה הרבה יותר חלש הטבע הזה. וכאשר הטבע הזה יתבקש לעזור לחומר, לרוח, לבצע את תפקידה, יהיה כלי חסר. זה כמו לשפוך מים לתוך כלי שיש בו חור. המים יצאו כאן מהצד, הוא לא יכל למלות את הכלי. אז סדרי היחסים הנקמניים האלו זה לא הפתרון. תפיסת האחדות, בשכל, ברגש, ברצון, היא זו שמחפרת על החטא של הצליעה, של היחס הלא נכון בין חומר ורוח. והוא צולע על יריחו. זה חטא הצליעה של יעקב אבינו. פגם הצליעה של יעקב אבינו. היחס הלא נכון, שרו של עשיו, שפוגע ביריחו וגורם לצליעה, לאיזון הלא נכון שבין החומר לרוח. ותזרח לו השמש וירפא מצלתו. איזה שמש זו? זה שמש האחדות. שמש האחדות, מה? הגיע לאיזון. כאשר זורחת השמש, עם עלות השחר, ומלא הארץ דעה את השם, אז חטא הצליעה או פגם הצליעה יתוקן. ועד אז, אנחנו נטושים בתוך המלחמה הזו. ולפי עומק ההכרה של כל אחד מאיתנו ושייכותו לתורה הגואלת, תורת ארץ ישראל, כך הוא יותר יכול לעסוק בתיקון הזה בתוך תוכו ומחוץ לו. הוא יותר מודע. יותר מודע. מתוך שהוא מודע יותר שליט. מתוך שהוא יותר שליט, הוא יותר פועל עם אל. הוא יותר משתתף. כן? בביצור, חיזוק המגמה של השם אחד ושמו אחד. כן.
אתה
שהסברתי. אתה שואל איך אני עושה את האיזון הזה, זה מה שהסברתי
עכשיו.
עכשיו אנחנו יושבים פה בבית המדרש. כל בית המדרש הזה הוא מלא, מלא. כל דיבור שני פה הוא מדבר על האיזון הזה. זה בית המדרש הזה. בית המדרש הזה אין בו כמעט משפט שלא מדבר על האיזון הזה. אין בו משפט אחד שלא מדבר על ערכו של החומר, ערכה של הרוח, היחס ביניהם. זה בית המדרש הזה.
זה רק
על הרוח.
אני שואל, אם נמצא לסקר על החיים של האישים בתוך רב, אני יודע מה, כאילו, דבר של זה, מה שאני הייתי רגיע אליהם, להיום, שאני צריך להוריד אותם, מה כן, מה לא.
קודם כל, אתה צריך לזהות, קודם כל, אתה צריך לזהות את חוסר האיזונים. באיזה רמה זה נמצא? אמרנו, יש חוסר איזון בין רגש ושכל. יש חוסר איזון בין רגש ושכל. קודם כל אתה צריך לזהות את חוסר האיזון. באיזה תחומים זה נמצא? יש חוסר איזון בין חום וקור. שם אני יושב בתוך חדר, אין איזון בין חום וקור. חם מדי, קר מדי. תעשה איזון, לך למזגן. סובב את הכפתור. שים את זה ל-26 מעלות. זה נקרא ממוזג. 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 יש המון... כל המציאות שלנו מלאה בחוסר איזונים. זהה אותם בתוכך, בסביבתך. תברר מה המקור של חוסר האיזון הזה. ממה הוא נגרם? מאיזה תפיסת עולם הוא נגרם? מאיזה הזנחה? תתחיל לעבוד על השיפור. חסר חום, תוסיף חום. חסר רגש, תוסיף רגש. חסר שכל, תוסיף שכל. תבין? זה שאלה כל מקרה לגופו. כן? אבל כלל לא. זיהוי חוסר האיזון, הבנת הגורמים שלו, ותיקונו. תיקונו. כל מקרה לגוף.
מה זאת אומרת? רק להיות, אסור להיות רק בענייני הרוח, כמו יעקב אבינו שהיה עקבים בעורף, וצריך לעשות את זה גם בנסע ביעקב אבינו, אבל יש הרבה רבנים, ודוד המלך שהוא החומר, הוא לא מעניין אותם,
זה לא מדויק. תכף אנחנו נראה בהמשך, נראה דווקא דבי, זה לא דוגמה טובה.
דווקא דבי.
בסדר, בסדר. לא ניכנס כרגע... בואו רגע נמשיך. נציב את העקרונות. אחרי שנציב את העקרונות, אולי נוכל לענות על כמה שאלות. אבל בואו רגע נמשיך, אנחנו רוצים לגמור את המאמר הזה. יש פה כמה וכמה עקרונות חשובים ביותר, שנחוצים לנו מאוד. לא כדאי לעצור באמצע. כן? יש מקום לשאלות, אגב, כמו שאמרנו. שאלה זה דבר מאוד מאוד חשוב. לא נתפשט כרגע לכל מיני סוגיות מגדילות, וננסה לתרץ את הדברים. בינתיים נתמקד בהבנת הדברים שנאמרים כאן, שנבין כמה שיותר טוב את מה שכתוב כאן לפנינו. אחרי זה, שיהיה לנו את הכלים, נוכל לצאת את סוגיות יותר מרחביות, ואולי בעזרת היסודות והעקרונות שנלמד כאן, נוכל לתרץ כמה וכמה שאלות חשובות. בסדר, השאלה היא מצוינת. בסדר גמור, דוד. מצוין. ואם לא נספיק בשיעור, אולי נדבר אחרי זה, נשתדל להשיב בארבע עיניים על זה. נראה. אז תראו מה שכתוב כאן. אם כן, עדיין, עד לפה סיכמנו את טעותם של אלו שחושבים שהטבע הוא הדומיננטי, הוא המגמתי, העולם נברא בשבילו. הסברנו מאיפה נופלת הטעות הזו, מאיפה הטעות הזו מתפתחת. מתוך החזיון החזק מאוד של הטבע הראשוני שמתגלה לפנינו כסוס ששוטף בלא מעצורים, ובגלל שהשכל או הנטייה הרוחנית מופיעה, מתי? רק בשלבים יותר מאוחרים. לכן היא מופיעה כנטיית משנה, שהטבע נוטה לומר לה, נכון שאת מצויה כאן, אבל תתחילי להבין שאת משנית בלבד ואני מנהל פה את העולם. ואם האדם לא יפגוש ולא ייחשף להדרכה שמעמידה את הנטייה הרוחנית במקומה המתאים, זוקפת את קומתה, שמה כתר על ראשה ואומרת, את המובילה, אם האדם לא ייחשף להדרכה כזו, אם האדם לא ייחשף למקורות מידע כאלו, לאווירה חברתית כזו, למקורות האמונה, אם הוא לא ייחשף לזה, כך יראו חייו כמו שמתואר כאן, כן? כמו שמתואר כאן, ומפני משפט מעוקל זה באו לעשות התפל לעיקר. ככה יראו חייו. התפל הוא העיקר, והעיקר הוא התפל. וממילא שהתפל הוא העיקר, והעיקר הוא תפל, אז התפל נהפך לטפיל, והעיקר נהפך לעקר. היוד של העיקר עוברת לטפל, היא הופכת לטפל לטפיל. החיים החומריים שהם לוקחים מקום גדול מדי, הם פשוט הורסים את האדם, הורסים את גופו, הורסים את נפשו. הם ממלאים את העולם, ממלאים את העולם בחומרנות, ממלאים את העולם בגסות, ממלאים את העולם בקומה, בקומת היסוד, כן? זה מה שנקרא ילד מגודל. הוא מגודל בגופו, הוא כבר בן 30, הוא כבר בן 40, הוא אבל ילד עדיין מבחינת התובנות. זה הופך את העולם לילד מגודל, שהגוף הולך וגדל, הרוח הולכת ומצטמצמת, עד שהגוף לא יכול להחזיק את עצמו בעצמו. עד שבא המבול, הוא מבלבל את הכל, ומוביל את הכל מן הגבוה אל הנמוך. כל ההשפלה הנוראית הזו, כל ההשפלה הזו שנגרמת כתוצאה מהשתלטות החומר על החיים, זה החריטה של התפיסה הזו, גם בחיים הפרטיים של האדם, וכל אחד יכול להרגיש, מתי הוא עבר את הגבול הזה. באיזה נקודה ההתפשטות החומרית כבר נעשתה לסרטן בתוך גופו, בתוך נפשו. זה נקרא טפיל. והצד הרוחני הוא עקר, הוא כבר לא עושה פירות. הוא קיים שמה, אבל הוא רק מקשט את הנפש. זה קישוט בלבד. הוא לא רלוונטי. אין לו זכות וטו. כמעט ואין לו זכות הצבעה. בתוך הדיונים המשמעותיים של החיים, אין לו שום זכות. הוא עקר לחלוטין. זה המצב שיכול להיגרם. אומר הרב אלה, אבל באמת, שקר בימינם, ביסוד התפיסה הזו, מובנה שקר גס, שמתכחש, שלא רואה את יסודות המציאות האמיתיים, יסודות המציאות שקדמו להופעת הטבע, תשובה קדמה לעולם. מה קדם להופעת הטבע? בראשית. בראשית, ברא. הבריאה שזה הטבע, יש מה שקדם לה. מי קדם לה? הראשית. צריך לחוש בזה. צריך להבין שאחרון אחרון חביב, זה שהטבע מופיע ראשון, זה לא אומר שהוא התכלית. איך אומר המשל? איך אומר המדרש? גם בבריאה אנחנו רואים שהאדם נברא אחרון. אומר המדרש, למה הוא נברא אחרון? למשל, למה הדבר דומה? לאדם שבונה לבנו בית. כל מי מאיתנו שבנה בית, ודאי זוכר, שהוא לא נכנס לבית עד שהבית לא היה בנוי. אז לכאורה מי שמסתכל בשטח אומר, אוי, תראו, תראו מה עושים ראשון. עושים את זה, עושים את היסוד ראשון, אחרי זה מינו עושים את הרצפה, אחרי זה עושים את הקירות. באמת, היסוד הראשון, אולי הכי חשוב היסוד? לא. היסוד הוא מעמיד את כל מה שעליו, וכל מה שעליו הוא יותר תכליתי. כי מה שתכליתי בתוך הבית הזה, יותר מן היסוד זה החדרים. הקירות שיוצרות את החדר, זה יותר חשוב מן היסוד. היסוד מעניק את החוזק, נכון. אבל החוזק הזה למה הוא נצרך? כדי שקירות הבית יעמדו וייווצר החלל שנקרא חדר. ובתוך החדרים האלה עצמם, יש חדר שהוא סלון, ויש חדר שהוא חדר המיטות, ויש חדר שהוא חדר העבודה. גם בתוך החדרים יש סדרי עדיפויות. זה לא פשוט. ובתוך כל החדרים האלה מי גר? בן אדם. והוא ייכנס אחרון. אז מי הכי חשוב? האדם. זה נקרא אחרון אחרון חביב. זה שהטבע מופיע ראשון, זה אומר לנו דבר אחד בלבד, שהוא בסיס לדברים שיופיעו אחריו. או כלשונו של הרב קוק, בסיס לנאצלות. העולם הרוחני, כשהוא מופיע בעולם הגשמי, הוא זקוק לבסיס חומרי. או כלשון העם, נפש בריאה בגוף בריא. צעיר, בריא ורענן. נפש בריאה בגוף בריא. כל ערכו של הגוף זה רק מצד מה שהוא משמש בסיס להופעת הרוח. ובתור שכזה, באמת צריך להשקיע בו. צריך להשקיע בו, צריך להשקיע בבריאותו, צריך לעשות את היסוד שבע קומות בתוך האדמה. שבע קומות, כן, להשקיע ביסוד הרבה. יש בתים שהיסודות שלהם זה שבע קומות בתוך האדמה. למה? כי פה צריך לעמוד גורד שחקים של 180 קומות מעל האדמה. כל המציאות של בתוך האדמה, כל המציאות של הטבע, של החלק התחתון של החיים, זה רק מצד זה שהוא צריך להעמיד גורד שחקים עצום. הוא צריך לגלות את שם השם במציאות. לכן, הוא חזק כל כך. פרויד בא ואמר, אני רואה את הנטייה המינית שבנפש האדם כל כך חזקה. מה הוא אמר? אם כן נמצא, לפי סברתו, שהכוח המניע של כל פעולות החיים, מה זה? הנטייה המינית. הלבידו הזה, הנטייה המינית, היא התכלית, היא המסקנה. אנחנו אומרים לא. אתה יודע למה הנטייה המינית היא כל כך חזקה? אתה יודע למה היא כל כך חזקה? לא בגלל האגו. לא. הנטייה המינית היא חזקה, כי האדם נברא ביסודו להתקשר לנצח. ומכיוון שהוא נברא ביסודו להתקשר לנצח, לכן יש בו נטייה מינית כדי שיוכל להעמיד צאצאים. בגלל האידיאל הנשגב של הנצח, בגלל זה הוא נח בו הכוח הנפשי הזה. אבל לא בגלל שהכוח הנפשי הזה הוא תכלית בפני עצמו. רק בגלל שכדי לעבור שטחים קשים, גאיות וצוקים, צריכים סוסים חזקים. כדי להתקשר בנצח צריך כוח נפשי כזה שאחד מהם זה הנטייה המינית. אבל פרויד לא הלך קדימה. הוא לא ירד לעומק ולא הבין שבעצם הנטייה הזו היא בעצם שבע קומות בקרקע כדי שיהיה אפשר לבנות 180 קומות באוויר. ההתקשרות לנצח וההידבקות בשם יתברך. מה זה הנטייה המינית לפי אמונת ישראל? מה זה הנטייה המינית הזו? מה זה להשכין שלום בין איש ואשתו? מה זה להעמיד צאצאים? מי שלא מבין את התכנים הנאצלים האלו, לא מבין למה הוא נח כוח כל כך חזק ותקיף בתוך נפש האדם. אותו דבר בענייננו. שקר בימינם של אותם אנשים. הם לא עשו את החשבון כולו. הם לא חשפו את היסד היותר עמוק, את המטרה היותר עמוקה, שלשמה ולמענה ובשבילה, הוכנו היסודות הראשוניים בתוך המציאות, והמרכזית שבהם, עולם הטבע. שקר בימינם. בואו נראה. אמנם שקר בימינם, כי אף על פי שהרחבת החיים היא נטייה טבעית באדם, אבל לא מפני זה צריכות אותם הרחבות המוחשיות להיות תכלית החיים. מה אתה מתבלבל? מה אתה מתרגש? אז מה אם יש לך תאוות אכילה? אז בגלל זה תמלא עכשיו את הבטן ותתפוצץ? בגלל זה? זה המטרה שבזה? חכה. יש לך תאוות אכילה? טוב מאוד. בוא נראה מה עושים איתה. בוא נברר. אבל מה אתה כבר מציב אותה כמלך? כבר אתה תוקע אותה בראש ואומר, אדוננו, מלכנו, מה ההתלהבות הזו? מה, אתה ילד? מה אתה מתפעל כל כך? אז מה אם יש בך נטייה להסתכל על אישה? בגלל זה תסתובב עכשיו ברחוב ותסתכל על כל הנשים שעברות? חכה, יש פה איזה גרעין אמת, זה נכון. אבל זה לא אומר שעכשיו אתה בגיל 15 צריך חברה. מה אתה מתרגש? אז נכון, יש לך נטייה כזו. אנחנו לא מתכחשים לעובדה. בואו ונברר למה היא נוצרה. כמו שאמרנו, בואו ונכניס אותה לבית המדרש. פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. פגע בך מנובל זה, הרעיש את עולמך הפנימי? בלבל אותך? הסעיר את נפשך? תגיד לו, רגע, רגע, חביבי, שמעתי מה שיש לך לומר? שמעתי? אני הולך לשאול את השכל של התורה, מה היא אומרת עליך. אתה מוכן להמתין איזה שעתיים, שלוש, חודש, חודשיים, חצי שנה? אתה מוכן? אנחנו נחזור לדבר איתך. נכנס לבית המדרש, תיבת נוח, ביישוב הדעת, מתיישב בפנים בתוך התיבה, מברר, התורה מתחילה להודיע לי, אינפורמציה, נטייה הזו קיימת, בשביל א', ב', ג', אני יוצא, טוב, תשמעי, נטייה חביבה, למדתי למה נוצר בקרבי, קדימה, אני שמח במציאותך, ברוכה הבאה, אין ספק שהחיים איתך יכולים להיות טובים יותר. אבל בתנאי, א', ב', ג', ד', ה', ו'. לאכול? מצוין. בשביל בריאות הגוף. אם זה בשר, לשחוט כהלכה. לברך לפני האוכל. לברך אחרי. עכשיו את מוזמנת להביע את עצמך. אין שום בעיה. בתנאים האלו, את לברכה. אבל בחסרון אחד התנאים האלו, מוטב שלא באת לעולם בכלל. כך אנחנו צריכים להיות מסוגלים להגיד לכל כוח טבעי שבתוכנו. כל אותם הכוחות שמתנסים, כן, מתנסים לאמור, אני אמלוך. תירגעו. הס כל בשר מלפני השם. יש מגמה. והיא תקבע. היא תמקם כל כוח במקומו. הסתכל בתורה וברא את העולם. היא הסדר של המציאות כולה. הנה. אבל שקר בימינה. כי אף על פי שהרחבת החיים היא נטייה טבעית באדם, אבל לא מפני זה צריכות אותם הרחבות המוחשיות להיות תכלית החיים. אלא, מסקנה, שורה תחתונה, אלא יסוד החיים ותכליתם הוא הצד הקדוש שבהם. הוא באמת ראוי להיות היסוד והתכלית. לא משפט הבכורה. יעקב הוא הבכור, והקדוש ברוך הוא חותם על בכורתו. וגם אמן. וגם עשיו מודה על בחורתו. גם עשיו מודה. הקדוש ברוך הוא חותם על הבחורה? עשיו חותם על הבחורה? כל היסודות שבמציאות בסופו של דבר מודים וממליכים את הנטייה הרוחנית. הצד הקדוש הוא היסוד, הוא העיקר. פרי הטוב העומד לעד. אלא שכל כך, מסביר הרב, אז למה מצויים בקרבנו? כן? כוחות טבעיים כל כך חזקים, כמו שאמרנו. למה הנטייה המינית היא כל כך חזקה? כי אנחנו צריכים אותה כדי לממש את האידיאלים העליונים בתוך המציאות. בגלל זה היא חזקה. משם היא קיבלה את כל התקציב שלה. אתה רוצה להבין למה יש למה משרד הביטחון יש תקציב ענק כזה? אתה יודע למה יש לו תקציב ענק? פי מיליון, כן? מהתקציב של איכות הסביבה, אתה רוצה לדעת למה? אני אגיד לך למה. כי הביטחון יש לו ערך, הוא חשוב, לכן יש לו תקציבי ענק. אבל לא בגלל שצבא זה עבודה זרה, זה בגלל שהוא משרת את הביטחון של האזרחים, זה בגלל שהוא שומר על עם ישראל. זה הסיבה שראוי לתת לו תקציב כזה. ואם היינו מבינים שתפקידו של הצבא זה גם להוציא לפועל אידיאלים יותר עליונים מאשר קיום הגוף בלבד, הוא היה מקבל תקציב הרבה יותר גדול. אבל גם מה שהבנו עד היום בתפקידו של הצבא, גם זה משהו חשוב, אבל אין פליאה. אין פליאה למה יש לו תקציב ענק כזה. אין פליאה. הוא משרת. עיקרון חשוב. זה מה שאומר הרב כאן. שימו לב. אלא שכל כך ישנם מעמדים גבוהים ובקשות גדולות בדרכי השם. יש אידיאלים כל כך נשגבים. יש מטרות כל כך פנימיות במציאות. עד שכל הרחבת החיים הטבעיים, הכל, כל הרחבת החיים הטבעיים, נתבעים הם לצורך התעודה, איזה? ההכנית. כדי להכין. אברהם אבינו, שאידיאל החסד בוער בקרבו, אז מה אתם מתפלאים עוד שיש לו כל כך הרבה כבשים? יש מי שיש לו הרבה כבשים, יש מי שיש לו הרבה כבשים, יש כל מיני שליטי ארץ וכל מיני, כן, כאילו אגואיסטים, שכל העושר שלהם, למה הוא נועד? רק כדי לחזק את האני ואני ואני. אבל אצל אברהם אבינו כל הכבשים, כל הצון, כל הבקר, זה כדי לחזק את ההוא והוא והוא. זה עוד יותר גילוי השם במציאות. כי הנה עכשיו הגיע אורח. האורח הזה הוא לא מאנשי שלומי. זה לא בדיוק איזה מישהו שקל לאהוב אותו. זה שלושה עובדי עבודה זרה, לפחות כך הם נראים. אבל זו סיבה כדי שאברהם אבינו יצא מכליו, יוותר על הגימל שיש לו בעקבות ברית המילה, ועוד ביום השלישי, למילתו. כואב, מה זה כואב? אתם יודעים מה היה בשכם ביום השלישי למילתם. שמעון ולוי. קצרו את כולם שמה. ביום השלישי למילתו של אברהם אבינו, דואב, גופו מתייסר ביסורי תופת. אברהם אבינו מוצא לנכון בשעה הזו, איש לא היה בא בטענות אליו, אם הוא היה יושב בתוך האוהל ולא פתח האוהל. אבל הוא יושב בפתח האוהל ביום השלישי למילתו. וכאשר הוא רואה את שלושת התכשיטים האלו שנראו לו כמו עובדי עבודה זרה, מה הוא עושה? הוא מסתכל, ויר, והנה שלושה אנשים, וירוץ לקראתם, בתחינה עמוקה, בואו אליי לאוהל, לשרת אתכם. משתחווים לאבק שבכפות רגליהם, טיפוסים מפוקפקים, מפוקפקים מאוד. אם היה אחד כזה מגיע פה, לבית המדרש, אני אומר לכם, עם יד על הלב, אנשים יותר נחמדים אלה מגיעים לפה. אם הוא היה מגיע לפה לבית המדרש, ספק אם היינו יכולים להסתכל לו בפרצוף בכלל. ספק אם היינו יכולים להסתכל לו בפרצוף. היינו מקיעים את הנשמה רק להסתכל לו לפרצוף. אתם חושבים שזה זה אנשים עם ככה, עם דרגות אל הכתפיים, עכשיו הוא השתחרר מקבע במתכל, כבדו חיפה, אתם יודע איפה? לא, לא, לא. שכחו מזה. הטיפוס שחזל מתארים, אותם שלושה אנשים, שנמצאים שם במדבר באר שבע, בחום היום הזה, אנשים שמגיעים, אנשים מאוד פחותים. חזל אומרים שנדמו לו כעובדי עבודה זרה, כמו שאמרתי, שמשתחווים לאבק שבכפות רגליהם. זה יותר גרוע ממצורעים, מזווי חותם, לא יודע ממה, מאיזה ננסים בגובה של 20 סנטימטר עם גיבנת, לא יודע מה, מה שאתם רוצים. זה דברים קשים ביותר. היה קשה לנו להסתכל להם בעיניים. היינו מפנים את המבט, עולים לבית המדרש, יאללה, חברו את הישב. לא היינו מסתכלים עליהם. שום בנים אופן. אנשים הרבה יותר נחמדים מהם, הרבה יותר נחמדים מהם, ואני אומר לעצמי, אולי אתם צדיקים, לא יודע. הרבה יותר נחמדים, שיושבים לימיני ולשמאלי לפעמים, עובר חצי שנה עד שאני מסתכל עליהם. חצי שנה. לפעמים. שלושה חודשים. והיו מקרים שאחד מהם אמר לי את זה. אני פה שלושה חודשים יושב לימינך, ואתה לא מרגיש בי. אז אתה מתפלל למה מחר אני עוזב את הישיבה? לקחתי אותו. לא יודע, בניסי ניסים, הקדוש ברוך הוא עורר אותי. לקחתי אותו. ירדנו פה לשכונה, התחלנו להסתובב, ואמרתי לו, אחי, טעיתי. חטאתי, אביתי, פשעתי לך. הסתכלתי על הצורה החיצונית. אני יודע, אתה לא צריך להגיד לי על מה הסתכלת. הסתכלת על צבע הנעליים שלי. הסתכלתי על גזרת הג'ינס שלי. הסתכלת על צורת הפנים שלי. והחלטת שזה לא בשבילך. הסתובבנו פה איזה שעה בחוץ. ואמרתי לו, אחי, תן לי הזדמנות שבועיים לחפר על החטא הזה. אני רוצה להכיר אותך. שבועיים הוא נשאר פה. לאחר מכן הוא עזב, והשאיר לי מכתב ואמר לי, דבר אחד אני יכול לנחם אותך. לא עזבתי בגללך. לא עזבתי בגללך. אתה דווקא היית סיבה שנשארתי פה עוד שבועיים. עזבתי כי המקום לא מתאים לי. זה משהו אחר. אבל זה סיפור אחד קטן. מה-20 שנה האחרונות. זה לא קל. אז העדר של אברהם אבינו, הענק הזה, שהיה עשיר מכל בני קדם. הוא שימש בשביל מה? לאידיאלים הגדולים והנשגבים שרתחו בתוך ליבו של אברהם אבינו. לכן היה לו כל כך הרבה חומר. הוא הפך את החומר לעומר. זה מה שהוא עשה עם זה. זה מה שאומר הרב. עד שכל הרחבת החיים הטבעיים, הכל נתבעים הם לצורך התעודה ההכנית, לרגלי ההכשר של צד הקדושה שנמצא בפנימיות החיים. על כן, אל יאמר האדם כי יזהיר במזוזה, ודאי יסוד מגמתו במושג אדירה, ולמען יקיים על ידה את המצווה התלויה בה, שמגמתו זאת מתנגדת אל הרחבת עצם החיים שיש בחלק הטבעי של האדם אל דירה נאה, רחבה ואדורה. כלומר, עכשיו הבנו את דברי חז"ל, כבר לא צריכים להסביר לכם כלום. אפשר להבין לבד. מה זה הזהיר במזוזה נותנים לו דירה נאה? זה שאתה משעבד את הדירה לקיום המצווה, אל תחשוב שעל ידי זה דירתך לא תתפתח ולא תשתכלל. זה שאתה משעבד את החומר למצווה, אל תחשוב שבזה אתה קובע, מצמצם, מגביל את כוח החומר. כי בזה שאתה תשעבד את החומר למצווה, בזה שתשעבד את הטבע למגמה, ליסוד הפנימי של החיים, החומר רק יתפתח. בזה שתיתן יותר מרחב נשימה לאידיאלים, מזה גוף יתפתח החומר. למה? כי יהיה צריך הרבה כלים כדי, שהרעיון הפנימי יתגלה. ככל שתיתן מרחב יותר גדול לרעיונות הפנימיים של החיים, לאידיאלים הקדושים, על ידי שיעבוד החומר עליהם, מזה החומר בעצמו ירוויח. ככל שתנתק ביניהם, אף על פי שהחומר בתחילה נראה טבעי ורענן ובועט, אבל סוף סוף הוא ייראה כמו, כן, מצומק ועלוב ומת. זה היסוד. לכן אומרת הגמרא, כל הזהיר במזוזה, כל מי שמשעבד את דירתו, הוא משתמש בה לקיום המצוות, מצוות שלום בית, כל שאר המצוות שאדם מקיים בתוך ביתו, כל מי שמשעבד את הקניינים החומריים שלו למצוות התורה, זוכה לדירה נאה. החומר יתרחב, כי יותר ויותר ויותר הוא יזדקק לכלים כדי לגלות את אותו אידיאל פנימי של החיים, את אותו רצון אמיתי ומגמתי, את הצד הקדוש שבחיים. ודאי יסוד מגמתו במושג הדירה, או למען יקיין, שמגמת... כן, על כן אל יאמר אדם כי הזהיר במזוזה, ודאי יסוד מגמתו במושג הדירה, ולמען יקיים על ידה את המצווה התלויה בה, שמגמתו זאת. אל יאמר שמגמתו זו, שיעבוד הדירה למזוזה. אל יאמר שזה מתנגד אל הרחבת עצם החיים, לחיים הטבעיים, שיש בחלק הטבעי של האדם, אל דירה נאה, רחבה והדורה. אל יאמר שזה יצמצם. לא כן הוא, כי אם עשיית התמצית העיקרית, שבחיים את היסוד הרוחני התכליתי, עם עשיית, למרות עשיית, מכל מקום כל ההרחבות נזקקות לו. כל ההרחבות נזקקות לו. כל המעריך באחד נותנים לו. כל המעריך באחד מעריכים את חייו. למה? כי יש סיבה להעריך את חייו הגשמיים. למה? כי הוא מעריך באחד. הוא מכיר את יסוד האחדות. מי שמכיר את יסוד האחדות ואת הערך העצום של גילוי רצון השם בחיים, יש טעם לתת לו עוד שנה, עוד שנתיים. עוד שלוש, כי אצלו כל רגע, כל רגע, זה קידוש שם שמיים. אז ניתן לו, אין בעיה. כל המעריך באחד, מעריכים לו ימיו ושנותיו. ואז העיר במזוזה, לכן, משום הכי, לכן, זוכה לדירה נאה. וכמו כן בציצית, אף לפי שיסוד השקפתו, אותו רעיון אם כן גם בציצית, כל הזעיר בציצית נותנים לו בגד נאה, אותו רעיון, כמו כן בציצית, אף על פי שיסוד השקפתו העיקרית בגדים ויחסו אליהם בעיקרה ומצד ערך המצווה שאפשר לעשות על ידם, לא יצומצם מפני זה כוח הנטייה של צורך ההתרחבות הנטועה בנפש האדם, וזוכה גם כן לטלית נאה, והוא הדין הזהיר בקידוש, אף על פי שמציאות היין אצלו אינה לשמחת החיים ההדיוטית, לא בשביל להרחיב את החיים הטבעיים, אלא לשעבד אותם לדבר מצווה כמו קידוש, אל יחשוב הטועה כי השקפה כזאת גורמת לסגור את דלת הרחבת הנוגעי החיים, כי אם זוכה הוא ממלא גרבי יין. אבל היתרון העצום, שאז השמחה שלו בחומר, היא כבר משועבדת למגמה. לכן השמחה הזו היא תוסיף חיים, ולא תוסיף עצב. מה שאין כן, השמחה בחיים הטבעיים המנותקים ממגמה, איך אמרנו? זה יוסיף עצב, זה יוסיף בלבול, ואז אמר שלמה, אמרתי לשחוק מהולל ולשמחה, מה זו עושה? זה מה שהוא מסביר, את ההבדל בין שני סוגי השמחות, בחומר, החומר המשמש למצווה והחומר העצמאי והמנותק, את ההבדל בין שני סוגי הסמכות הוא מסביר בסוף המאמר, אבל לא נוכל כאן להאריך כרגע.